אנחנו נמצאים בספר שמואל. הגענו לפרק ד', פעם שבוע שעבר לא היה שיעור. למדנו בצהריים עונה, אבל למדנו פרשת שבוע מי שהיה איתנו, כדי שהחבר'ה ככה לא, כל מי שנמצא בבוקר לא יפספס. אז אני ממשיך מאותה נקודה שסיימנו לפני שבועיים את ספר שמואל. בסדר? אנחנו בפרק ד', אחרי הנבואה של שמואל שקורית בפרק ג', כל תחילת תהליך הנבואה שמתרחש בפרק ג', כל מה שדיברנו בשיעור הקודם, המעבר הזה בין בפתיחת צינור הנבואה, המעבר בין רואה לנביא. בסדר, אתם מן הסתם זוכרים. אז בואו נתחיל את פרק ד'. ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו באפק. ויחו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו אדוני היום לפני פלישתים? נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. וישלח העם שילו ויסו משם את ארון ברית אדוני, צבאות יושב הקירובים, ושם שני בני אלי, עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. ויהי כבוא ארון ברית אדוני אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה, ותהום הארץ. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה, העברים, וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה, ויראו הפלישתים, כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ויאמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. התחזקו, ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, וייתם לאנשים ונלחמתם. והלחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוס איש לו עליו, ותהיה מכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון אלוהים נלקח, ושני בני אלים מתו חופני ופנחס, והיה רוצה איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, מדב קרועים ואדמה על ראשו. ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה. כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים, ואיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. וישמע אלי את כל הצעקה, ואומר, מה כל ההמון הזה? ואיש מיהר ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ואומר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ואומר, מה היה הדבר בני? והיה נמבשר, ואומר, נס ישראל לפני פלישתים, וגם הרפה גדולה הייתה בהם, וגם שני בני חמתו, חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. ואי כאזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית ועד יד השער, ותישבר מפרקתו. וימות כי זקן האיש וכבד, והוא שפט את ישראל 40 שנה. וחלתו אשת פנחס, שרה ללת, ותשמע את השמוע אלי לקח ארון האלוהים ומת חמיה, ואישה ותיכה ותלד, כי נאפרו עליה ציריה. וכעת מותה, ותדבר נא הניצבות עליה, אל תראי כי בן ילדת, ולא ענתה ולא שעת הליבה. ותקרא לנער, אי כבוד, אמור גלה כבוד מישראל, אלי לקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישה. ותאמר גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. טוב, אז זאת המלחמה הראשונה שיש לנו בספר שמואל של ישראל מול פלישתים.
רק דבר אחד, הערב ביניים, אנחנו לא נוהגים לקרוא לילדים שלנו אי כבוד, כמובן, אבל בארצות הברית זה שם זייפה מאוד מאוד נפוץ.
איזה שם?
אי כבוד.
אי כבוד, כך קראו להם?
כן.
לילדים אי כבוד? כן?
כן, לא אכפת להם המשמעות, כן.
יהודים או גויים, שאני אבין?
גויים, כמובן.
גויים?
מה,
לא אמרתי, איך, אי כבוד זה שם באנגלית, באמריקאית? אי כבוד, כן, ככה אומרים?
כתוב בתנ"ך.
כן, כתוב בתנ"ך? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מעניין, טוב, יפה. כתוב בתנ"ך. בסדר, אז זו המלחמה הראשונה של הפלישתים מול ישראל. כל ספר שמואל יש בו הרבה מלחמות של פלישתים מול ישראל. בסדר? לא לחינם הדבר, זה לא במקרה, זה צריך להסביר את זה גם כן, למה דווקא הפלישתים הם אלה שנאבקים בעם ישראל, אבל לא, אני לא רוצה ללמוד את השיעור. פעם אחרת נלמד את הבחינה הזאת, מדוע דווקא הפלישתים נלחמים ישראל, ומה אפשר ללמוד מזה, מהמאבק של הפלישתים בישראל. בואו נעשה לדבר רגע על הפרק עצמו, על המאבק של הפלישתים בישראל כאן. במלחמה הזאת, כמו שאנחנו רואים, עם ישראל מוציא את הארון, ובעצם הארון, כן, הארון נשבע. אז מה שמתחיל פה, הפרק הרי הוא מתחיל, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים. מה זה המשפט הזה? מה המשמעות של המשפט הזה? ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלישתים. אפשר להבין את זה בשתי צורות. יש שתי צורות להבין את זה. אפשרות א', הכוונה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, הכוונה, מה ששמואל נתנבא, דבר שמואל, מה היה דבר שמואל לכל ישראל, מה הוא התנבא לכל ישראל, מהפרק הקודם, כלומר זה המשך של הפרק הקודם, שבעצם שמואל התנבא לכל ישראל, הוא קיבל נבואה לכל ישראל שמה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני עושה דבר בישראל, שכל שומו תצלנה שתי אוזניו, נכון? כל שומו תצלנה שתי אוזניו, שזה מה? שביעת ארון השם. אז זה הנבואה ששמואל קיבל לכל ישראל, שכל שומו תצלנה שתי אוזניו. אז הדבר הזה ששמואל קיבל הנבואה הזאת, היא מתממשת כאן. אז זה כמו כותרת כזאת. והיא דבר שמואל לכל ישראל, הדבר הזה מתהווה. איך הוא התהווה? נקודותיים. והיצא ישראל לקראת פלישתים. כלומר, ואתם כלומר, והיא דבר שמואל לכל ישראל, מהפרק הקודם, הנבואה של שמואל לכלל ישראל, שהארון הולך להישבות, ובני אלי ימותו, הנבואה הזאת היא מתחילה להתממש. זה כמו איזושהי פתיחה כזאת, המילים, והיא דבר שמואל לכל ישראל, כמו פתיחה לכל מה שהולך להיות אחר כך. ואז ויצא ישראל לקראת פלישתים. ומה? פסקה באמצע פסוק. זה פסקה, כן, נעצר כזה. אבל אפשר להם להסביר את זה, והיית מה שמואל לכל ישראל, הכוונה ששמואל, הוא דיבר לכל ישראל, הוא הוציא את עם ישראל למלחמה. אפשר להסביר את זה ככה אולי. ששמואל הוציא, הוא קרא לכל עם ישראל, כן, דבר שמואל לכל ישראל, בואו תצאו למלחמה מול פלישתים. יש מי שמסביר גם ככה את הפסוק. אבל נראה שיותר המשמעות כאן זה ההסבר הראשון. כאילו, הרבה מפרשים מסבירים כפי ההסבר הראשון, שבעצם הנבואה של שמואל לכל ישראל שהולך להישבות ארון השם, מתחיל להתממש. איך זה מתחיל להתממש? מתחיל לספר לנו כאן הנביא. לא, הוא לא סיפר את זה לכל ישראל, הוא לא סיפר, אבל זה נבואה לכל ישראל. אתה מבין? הוא לא סיפר את זה, אבל זה נבואה כלל ישראלית. דבר שמואל שהתנבא על כל ישראל מתחיל להתממש פה. גם לא שמעו את זה, לא משנה, אבל הוא התנבא שזה זה, בסדר? ואז ישראל יוצאים, אז ישראל יוצאים ללחם בפלישתים. איפה זה היה? זה נמצא איפה? באבן העזר. מכירים את הצומת, יש אבן צומת אבן העזר שם ליד ראש העין, היום, נכון? אפק, חנו באפק. כל האזור הזה, אפק, ראש העין, אבן העזר. זה נמצא בכביש 5 שם. נראה לי כביש 5, כן. יש צומת אבן העזר. גם איפה? באזור אפק, ליד ראש העין. שם באזור הזה הייתה המלחמה, הייתה המלחמה. עכשיו יש פה משהו מאוד מיוחד, שהמקום הזה נקרא ויחנו על אבן העזר. אבן העזר זה האבן שעזרה, נכון? המקום שעזר לעם ישראל לנצח. באמת המקום הזה עזר לעם ישראל לנצח? אנחנו לומדים פה מה? על מפלה מאוד גדולה שהייתה לעם ישראל, קראנו עכשיו בפרק, נכון? זאת אומרת, זה בדיוק הפוך, עם ישראל דווקא נפל פה. כן, הוא קיבל פה מפלה גדולה מול פלישתים. אז למה זה נקרא אבן העזר? למה זה נקרא אבן העזר? על שם העתיד, נכון. באמת פה זה נקרא על שם העתיד, מאוד מיוחד. צריך להבין, זה על שם העתיד. מה זה על שם העתיד? במלחמה הבאה מול פלישתים, בפרק ז' נוחת שמה, לא זוכר בזה, פרק ז', כן? שמה, כשעם ישראל ניצח את הפלישתים, אז שמואל קרא למקום שבו הם הגיעו, שרדפו אחרי פלישתים, במקום שם, שם קרא לזה אבן העזר. ועכשיו זה נקרא על שם העתיד. אז כבר אנחנו רואים פה איזשהו משהו מאוד מעניין, שכאילו העזרה העתידית, אבן העזר העתידית היא נמצאת קצת כאן. כי מתחיל, אפילו שכל המלחמה הזאת היא הייתה בעצם הפסד אחד גדול, כן? אבל אבן העזר העתידית נמצאת קצת כאן. משהו שננסה אולי קצת לפתח את זה סביב הפרק הזה. בסדר, אז יחנו על אבן העזר. אז במערכה הראשונה עם ישראל ניגף לפני פלישתים, כמו שאנחנו רואים, ויקרו בהם כ-4,000 איש. ואז מגיעים העם, הזקנים של ישראל, והם אומרים, בואו נשתמש באיזשהו ג'וקר כזה, נשתמש באיזשהו גורם מנצח כזה, ניקח את אהרון השם למלחמה. ניקח את אהרון השם למלחמה, והוא יעזור לנו לנצח. עכשיו יש הרבה, יש מה ללמוד מהרצון הזה, לקחת את אהרון השם שיעזור לנו לנצח, בוא נעשה קצת ללמוד מתוך הדבר הזה. למה מה קורה? לא רק שאהרון לא עזר לנצח עם ישראל, הפסיד, גם אהרון נלקח בשבי. למה אהרון נלקח בשבי? הפרו אותו לקמע, יפה. יפה, אמרת ממש טוב, הפרו אותו לקמע. ולא סתם הפרו אותו לקמע, מה זה בעצם הפרו אותו לקמע? מה זה אומר? זה אומר זה להתייחס, זה נקודה מאוד מאוד משמעותית, הגדרה מאוד יפה אמרת, זה נקודה מאוד משמעותית, שלהתייחס לדברים בצורה שהיא, בצורה סגולית ולא בצורה אמיתית, זה קמע. כוונה, אהרון, צריך להבין, אומר המלבי משפט מאוד חשוב, כלומר, אהרון הוא לא תכלית לעצמו. אהרון הוא תכלית לעצמו. אהרון הוא דבר קדוש מאוד, דבר נשגב מאוד. ומה נמצא בתוך אהרון? נמצאים לוחות הברית, נמצאת התורה בתוך אהרון. אבל המטרה שלו, כן, זה בשביל שהאדם ישתנה, בשביל שעם ישראל ישמור את מה שכתוב באהרון, מה שכתוב בתורה. אז אהרון הוא לא המטרה של העולם. מה המטרה של העולם? האדם, עם ישראל. עם ישראל זה המטרה. שעם ישראל יהיה נאמן למה שכתוב באהרון, בסדר? יקיים מה שכתוב באהרון, שעם ישראל ישתנה לטובה. זה המטרה. כשנשתחס עליו בתור כמה, מה פירוש הדבר? זה אומר שאני יכול להישאר כמו שאני, אני יכול להישאר כמו שאני, ויבוא איזה כוח ניסי, והוא ידחוף אותי, הוא ייתן לי את הסיוע. זה בדיוק, בדיוק, זה בדיוק נגד רצון השם. רצון השם הוא שאתה תשתנה, שאתה תתהפך, שאתה תתקן את המעשים שלך, ולא תשתמש בסגולות כאלה. מה זה? נכון. המעפילים. לא, שם זה לא אותה סיבה. את אומר, הם לא השתנו. לא, שם הם כן אמרו, אנחנו עושים תשובה. לא, הם כן השתנו ועשו תשובה, אבל משה אמר להם, שמעו, כבר זה מאוחר מדי. יש מדין שכבר מאוחר מדי, יש דבר כזה. אתה אומר, הם לא, יכול להיות, לא יודע, צריך להסתכל שם, אבל הם כן עשו איזשהו מעשה שמבטא שהם רוצים להשתנות, אולי הם לא עשו את זה לגמרי. המשמעות הפשוטה שם, כאילו, עשית את זה כבר מאוחר מדי, נגזר כבר הדין כזה. נגזר כבר הדין. כן, מה אתה אומר, דניאל?
נראה שהם לא כל כך מרגישים שהשם בקרבם, כאילו, רק במקומות מסוימים
נמצא השם,
אבל נגיד
כשהם יוצאים למלחמה,
זה כאילו
יותר. מה שיבוא בקרבנו, ויושיענו. כן, לא, זה תמיד ככה, זה כמו שאתה, אם אתה נמצא בתל אביב, או שאתה נמצא בירושלים. אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה הוא נמצא?
בכל מקום.
כן, בכל מקום? הוא נמצא רק בבית המקדש, אתה לא יודע? לא, מה הכוונה? ברור שהוא נמצא בכל מקום, אבל מבחינה, מדרגה מאוד גבוהה, הוא נמצא דווקא בבית המקדש. בירושלים ובהר הבית, בבית המקדש, בקודש הקודשים, בארון הברית. זה מדרגות, תמיד זה מדרגות. אז ברור שהוא נמצא בכל מקום, אבל יש הבדל בין השראת השכינה על הארון לבין השראת השכינה באפק. אתה מבין? אז אחרי אומרים, בוא ניקח את הארון, כי זה השראת שכינה אחרת, אין מה לעשות. אפילו שהוא באמת הוא נמצא בכל מקום. בסוף, הארון זה משהו אחר. בסדר? אז מה הם אומרים? הם בעצם אומרים, כמו שאמרת יפה, כאילו, אנחנו נשאר כמו שאנחנו. תראו גם את המינים שלהם, תראו איך הם אומרים פה. בפסוק ג' ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? למה נגפנו השם לפני פלישתים? אמר לי, מה זה למה נגפנו? אתם, יש כל כך הרבה בעיות שם, עם ישראל כאילו רחוק מהמשכן, נכון? הרי אלקנה מנסה הרי לעלות את כולם למשכן. יש את פסל מיכה באותו זמן. פסל מיכה מתערבב עם משן המערכה, קרוב למשכן וזה. עובדי עבודה זרה, ואתם אומרים, למה נגפנו השם? כאילו, אתם לא יודעים למה נגפנו השם, מה קרה? תשתנו, מה זאת אומרת? תתקנו, תעשו תשובה. תשתפרו, והשם יהיה איתכם. לא, אנחנו נשאר כמו שאנחנו, ואיך ננצח? נביא כמה, נביא איזה סגולה מבחוץ. זה הפך רצון השם. אתם יודעים, זה לא רק שזה, זה לא דבר ניטרלי, זה דבר רע. זה דבר שלילי לחשוב ככה. לחשוב שאני יכול להישאר כמו שאני, ואני אשתמש עם כמעות מבחוץ. זה דבר שהוא לא, ממש ממש בעייתי. בדורות שלנו זה גם תופס תאוצה מאוד מאוד חזקה, הדבר הזה. כאילו להשתמש בכל מיני כמעות, שבעצם משאירים אותך באותו מקום רוחני מוסרי. לא נדבר על זה, שמים כיפה, לא. אולי הם רוצים להשתנות, בוא נדבר על קו זכות, אולי הם רוצים להשתנות, כיפה זה איזה ביטוי להשתנות, אני יודע. אבל כמאות, תביני את הבעיה בכמאות? כן, נתחיל הישועה על אהרון, בדיוק, אהרון מצד עצמו, אנחנו נשאר כמו שאנחנו, אנחנו כאילו, לא נקיים את מה שאהרון מבטא, לא נתקרב לאהרון באישיות שלנו, והישועה תבוא. זה חמור מאוד, זה חמור, למה זה חמור? כי זה מנציח זה מנציח את הפשע, כאילו מנציח את החטא, זה מנציח את החטא. כאילו אתה אומר, אני יכול לחטוא, ויבוא הרב וייתן לי איזשהו קמע כזה שיציל אותי. זה לא עובד ככה. כל הקמעות הן בעצם פועלות פעולה של, אמורות לפעול, פעולה של השתנות באדם. פעולה של השתנות באדם, זה לא משהו שעובד. אפילו, אתם יודעים, יש פסקה, למשל, אתן לכם דוגמה. תשע קמעות, כתוב בגמרא, למדנו את זה פה, גם בעין היה קצת מי שהיה איתנו, כתוב בגמרא מי שמגיע למקום חדש, אז איך הוא ישמור על עצמו שלא יהיה לו עין הרע? כן, אז הוא יעשה איזשהו כמה, סוג של כמעות בידיים, כלומר, יחבר את הבעונות, בוען ימין ליד שמאל, בוען שמאל ליד ימין, יעשה ככה, ויגיד, אנא מזרע עד יוסף כעתינה, אני באתי מזרע של יוסף, שלא שלטה בו עין הרע, יגיד איזשהו משפט כזה וזה, וכך הוא כאילו, ישמור שלא יבוא לו עין הרע. זה נשמע את זה עוד פעם משהו מיסטי כזה, משהו סגולי כאילו שעובד, זה עובד כאילו באופן אוטומטי, תעשה ככה וזה, תגיד אנא מזרע עד יוסף כעתינה, אני באתי מזרע של יוסף, שלא שלטה בו עין הרע, והכל יהיה בסדר. אז הרב קוק מסביר בעיניי, הוא אומר, זה לא סגולי, זה לא מיסטי, אין דברים כאלה. הפעולה עובדת, הדברים עובדים, הדברים המיסטיים עובדים, כאשר זה פועל עליך. כאשר זה פועל עליך, כאשר זה משפיע עליך. אם זה משפיע עליך, אם זה מקדם אותך, אם זה משנה קצת אותך, זה יעבוד. אם לא, זה לא יעבוד. ולכן הוא מסביר שם את הביטוי הזה, שאם אדם שם ככה את זה, הוא מסביר איך זה בעצם אמור להשפיע על הנפש של האדם שעושה את זה. איך זה אמור להשפיע עליו, איך זה אמור כאילו לרומם אותו, לחזק אותו, לחזק את העולם הרוחני שלו, ואז זה יפעל, ואז זה יפעל. אבל ככה סתם שזה, כמובן, זה מנציח את החטא, אתם מבינים? זה מנציח את החטא. אתה אומר, אני אשאר שקוע בבוץ, אני אשאר שקוע ברפש שלי, והכל יסתדר, נתנו לי איזה קמאה של הזה, אני אשתי יין קדוש, והכל יהיה בסדר. זה לא, היהדות היא לא ככה. וזה מה שנמצא פה בארון השם, זה מה שאמרו את השם. למה נגפנו השם שואלים את עצמם? מה זה למה נגפנו? תתקנו את עצמכם, אומר המלבים, תתקנו את עצמכם. כן? אז מה הם אומרים? בוא נשתמש בארון כקמאה שהוא ישמור עלינו. אנחנו נשאר כמו שאנחנו בארון זה. אתם מבינים, זה נורא. ולכן הארון נשבע. הארון נשבע בגלל שאתם מנציחים את המצב המוסרי הירוד שלכם. אתם מנציחים את החטא אצלכם, אתם מנציחים אותו. לכן הארון נשבע. כאילו לא מגיע לכם בעצם כאילו שהארון יהיה איתכם. לא מגיע לכם. אתם לא מבינים שהתכלית של הארון מהו? הוא לשנות אתכם, הוא להשפיע עליכם. זה התכלית של הארון. בסדר, זה מובן? אוקיי? אז לכן, זה מה שהונח פה בפסוק, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? נקרא אלינו משילו את ארון ברית אדוני, ויבוא בקרבנו, ויושיינו מכף אויבינו. כן? ואז הם שולחים באמת לשילו להביא את הארון, ושם שני בני אלים, עם ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס. זה גם בא להגיד לנו למה תראינו את הפסוק הזה, כי חופני ופנחס כאילו מצמודים לארון. לכן, לאיפה שהארון הולך, הם הולכים ביחד איתו. אז אהרון יצא למלחמה. עוד פעם? אתה אומר הרשעים. תראה, אז הסברנו פעם קודמת שהם לא בדיוק רשעים. כאילו, רשעים במובן מסוים, אבל בפעמים הקודמות. מה זה? בפשט הם מאוד חוטים. אז הסברנו גם את הפשט פעם קודמת, לא פעם קודמת הזאת, פעם קודמת קודמת, לפני כמה פעמים קודמות, הסברנו את הפשט, שמה החטאים שלהם היו, כמו שהגמרא אומר, כל אומר בני אלי חטוא אינו אלא טועה, שהם לא שכבו את האנשים, אלא שיהיו את קיניהם. והסברנו את הסברה האידיאולוגית שעמדה מאחורי השיטה שלהם. אמרנו את זה שהם רצו, כן, בדיוק, למעמד גבוה לכהנים, לאנשי הרוח, לא יחזור לזה עכשיו. אבל לא פשוט צריך לדעת שחופני פנחס הם היו אנשים גדולים, כאילו, בסך הכל אנשים גדולים, עם חטאים שמתו חייבים עליהם איתה, היה להם חטאים, אני לא באים להכחיש את זה. אבל כן הייתה להם אישיות רוחנית מאוד מאוד גבוהה, כמו שאנחנו נלמד בסוף על איך קוראים לזה, על ההספד שנתנה אשתו של פנחס. ההספד שהיא נתנה על חופני ופנחס שם, על שקרה לו אי כבוד. בהספד שם אני רואה את המעלה של חופני ופנחס יותר. אחד היה קבוע, אחד הוא יוצא איתם למלחמה. אתה שואל איזה ארון זה היה פה? דנים על זה, אם זה היה ארון שהיה, באופן הכי פשט לכאורה מהפסוקים, זה היה ארון שהיה בקודש הקודשים, הארון הזה, שהוא לא יוצא למלחמות. זה, למה? כי כתוב פה. מה כתוב? ככה רד"ק אומר, כתוב פה, ארון ברית השם צבאות, יושב הקרובים. כאילו, איזה ארון יש עליו קרובים? ארון שבקודש הקודשים יש עליו קרובים, שבו נמצאים הלוחות. בסדר, מצאים הלוחות. לקחו אותו מקודש הקודשים, להוציא אותו, וגם כשהעלו אותו חזרה, העלו אותו לקודש הקודשים באופן פשוט. לפי הפשט כנראה, ככה רד"ק מסביר, לפי הפשט כנראה זה היה ארון הקלאסי, כאילו ארון עם הלוחות עצמם. יש ארון עם שברי לוחות, לא ארון הזה, אלא ארון עם הלוחות עצמם, שהוא היה בקודש הקודשים, שהוא לא היה יוצא למלחמות סתם ככה. הוא לא יוצא למלחמות סתם ככה, ארון הזה. בסדר? רק פה כאילו הוא יצא, כי הוא היה בקודש הקודשים. הוא היה ארון יושב הקרובים, וגם אחרי זה כשהעלו אותו חזרה, לקחו אותו לקודש הקודשים. ואז כאשר מגיע אהרון, אז באמת עם ישראל כאילו שמח, וזה, אנחנו הולכים, נכון? הולכים לנצח פה, יריעו כל העם תרועה גדולה, וממש רואים שזה מה שהיה, כאילו, הפלישתים גם כן נתנו כבוד לארון, כן, הפלישתים שומעים איזושהי מאומה בכל מחנה העבריים, כן, מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה, ואז הם הבינו, כן, שהלכו, כנראה, וידעו כי ארון השם בא אל המחנה, וזה מפיל פחד על הפלישתים, מפיל פחד על הפלישתים, שזה לא היה דבר כזה אתמול שלשום, לא היה דבר כזה שבא, מביאים את הארון שנמצא בקודש הקודשים, מורידים אותו למלחמה, למערכה. נו. איך אתה יודע שהיה שם ארון? אז קודם כל תראה מה כתוב פה, פסוק ה', ויהי כבוא אהרון ברית השם אל המחנה ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. בטח הם רואים בעם ישראל תנועה מאוד מאוד גדולה של שמחה וזה וזה. הולכים לברר, מבינים שיש פה אהרון חדש, גם רואים איזה חיצה, אמרתי, יש עליו קרובים על אהרון הזה, יושב הקרובים. הקרובים זה המלאכים שמשוחחים עליו באופן פשוט, אתה מבין? נכון, אתה יודע מה זה? קרובים, כן, המלאכים מה שמשוחח עליו. זה נמצא בארון של קודש הקודשים. אוקיי? אז מבינים שזה ארון אחר. ארון מיוחד. אוקיי? בסדר? גם מצד תאום הארץ, גם מצד רואים אותך, חזותית הוא שונה. כי יש עליו משהו את הקרובים שלא נמצאים בארון השני. וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. ואז ויראו הפלישתים כי אמרו בא אלוהים אל המחנה, ואמרו אוי לנו כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. דבר מאוד מיוחד. אני קורא פסוק ח', אוי לנו מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה. אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. כן, שיקו את המצרים בכל מכה במדבר, לכן הם גם כן יקו אותנו. יש פה בחזל גם דרשה שאומרת שהפסוק הזה מחולק לשניים. כן? הצדיקים שבהם, צדיקים, כאילו, הטובים שבהם אומרים, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? כאילו, מי יצילנו מיד האלוהים האלה? זה האנשים שמבינים שיש פה אלוהים אדירים שבא להילחם איתם. והרשעים שבהם אומרים, אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מקום במדבר. כן, כאילו, שמה? הוא עיקה את מצרים בכל מקום במדבר ונגמר לו הסל, נגמר לו התחמושת. כן, זה הרשע. הוא עיקה את כל מקום במדבר, כל מקום במדבר, הוא כבר נתן את כל המכות שלו ונגמר לו התחמושת. עכשיו אין לו כבר מה לעשות לנו. אה? התעייף, כן, התעייף, אז לא, נגמר לו. זה הרשעים שבהם אומרים. ככה חזל מחלקים את הפסוק האלה לשתיים. בכל מקרה, אז הפלישתים לוקחים פה יוזמה, לוקחים איזה שהוא התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים. פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. כאילו, אז מסבירים פה המפרשים שהם אפילו לא, גם הם לא חשבו לנצח את ה... כי הם מבינים שיש פה משהו כוח מעליהם, אבל לפחות הם חשבו מה? לא להיות מנוצחים. כאילו, לפחות שלא, לא, שאתם לא תשועבדו ליהודים, לפחות. גם לא תנצח, לפחות תהיו איזשהו, תנו להם מאבק כזה שהם לא יוכלו לשעבד אתכם. הם אפילו לא ילו בדעתם, כן? לא ילו בדעתם שהם ינצחו פה. רק שאל תשתעבדו, פן תהיו עבדים לעברים, לא שהם אומרים בוא תנצחו, לא בוא, התחזקו לאנשים פלישתים, בוא לנצח אותם, הם לא ילו בדעתם שהם ינצחו, אלא רק אומרים, לפחות שאנחנו לא נשתעבד להם, פן תעבדו להם, כן? לא ילו בדעתם שיוכלו לנצח. כן? עד כדי כך היה ברור שהארון פה זה כמה הוא משמעותי, אבל זה גם, זה נובע מאותה תפיסה שראינו מקודם, גם הפלישתים וגם ישראל, תופסים את זה כארון כאיזושהי סגולה, כי יש דבר מיסטי. דבר כאילו שג'וקר מנצח, אבל זה לא עובד ככה. אהרון פועל על פי העבודה שלנו, על פי ההשתנות של האדם הוא פועל. הוא לא פועל סתם ככה. בסדר? גם היהודים לא תופסו, כל שכן הפלישתים לא תופסו את זה. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. תורי, יש פה הבדל בין המערכה הראשונה למערכה השנייה, נכון? במערכה השנייה, הראשונה מה כתוב? כשהם הפסידו, במערכה הראשונה כתוב ש... ויקו במערכה ויבוא עם אל המחנה. פסוק ג' כתוב עם אל המחנה. כלומר, יש הפסד שכולם מתרכזים חזרה לבסיס האם חזרה. זה הפסד ראשון. זה הפסד פחות, כאילו הפסד, אבל הפסד שאתה מיישר עכשיו קו כדי להתארגן מחדש. בהפסד כאן זה מכה מאוד גדולה, זה ואינוס איש לאוהליו. איש לאוהליו זה אומר שכבר פירקו את כל הצבא כזה. ממש פירקו את כל ההתנגדות הישראלית, את כל כל אחד בורח למקום שלו, כבר לא חוזרים אחורה להתאגד ביחד, כל אחד בורח למקום אחר, כי זה ניצחון הרבה יותר מוחלט, כן? והנוסו יש לו עליו, מאשר חוזרים חזרה לקו הגנה במחנה. בסדר? וינוסו איש לו עליו, ותהיה המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. וארון אלוהים נלקח, ושני בני אלי מתו, חופני ופנחס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא מדף קרועים ואדמה על ראשו. אז יש לנו פה עכשיו אחד שבורח, לא בורח, אלא רץ מהמערכה, לבשר, לספר מה קרה במערכה, לספר בשילו, גם לאנשים וגם לאלי באופן פשוט. אז כאן קורה דבר מאוד מיוחד. אומרים לנו חז"ל, מספרים לנו, מגלים לנו מי זה האיש בנימין הזה. יפה. זה שאול, ככה מביא פה רשי, ועוד איזה שאול, הוא רץ מהמערכה לשילו. אתם יודעים איך, תחשבו לרוץ בערך מראש העין, כן, לרוץ על כביש 5, ככה, אתה עובר, יש מחסום אורנית שם, עובר, ממשיך לרוץ, זה, מגיע עד שילו, מחסום מטלים, ממשיך עוד, עולה שמאלה, זה, עד שילו. זה, אתם יודעים כמה זה? זה בערך, כתוב במדרש, כתוב נראה לי 60 מיל, אני חושב, 40, לא זוכר. כאילו המרתון, קיצור, המרתון הראשון נמצא כאן, בקיצור, המרתון נמצא כאן. אומנם, חז"ל אומרים יותר מזה. הם אומרים שהוא לא רץ פעם אחת. מה חז"ל אומרים? הרי כתוב, תסתכלו רגע בפסוק תזיין, כשהוא מספר לאלי, תראו פסוק תזיין, איך כתוב? ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ואומר, מה היה הדבר בלי? אתם שמים לב לכפילות כאן? אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. כאילו מה? באת מהמערכה, בסדר, למה אתה חוזר על עצמך? מה, הוא התעייף, כאילו לא שם לב מה הוא אומר כבר? בלבול כזה. לא, אנוכי בא מן המערכה, ואני מהמערכה נסתי, בא מהמערכה? נו, אז למה זה פעמיים? הוא בא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. יש פה פעמיים מן המערכה. אז חז"ל אומרים, מה חז"ל אומרים ככה? שהוא בפעם ראשונה, הוא היה במערכה, וכשהפסידו, אז הוא הלך לבשר, ואז הוא הגיע כבר קרוב לשילו, ואז הוא שמע שהפלישתים חטפו את הארון, הפלישתים לקחו גם את הארון בשבי. והוא חזר, ואז הוא חזר חזרה, כן? וחזר אומרים שגוליאת, שאז במלחמה, שגוליאת, כן, הוא הוציא מהארון את מה? את הלוחות. כן, הוציא מהארון את הלוחות, רצה לקחת את הלוחות לעצמו, ואז שאול בא וחטף את הלוחות מגוליית הפלישתי, ורץ חזרה עוד פעם עם הלוחות לשילו. ככה, ואז פעמיים מן המערכה. פעם אחת הוא ברח, הוא רץ מהמערכה בהפסד הראשון, שמע שחטפו את הארון וגוליית לוקח את הלוחות ממנו, הוא רץ חזרה עוד פעם, חטף ממנו את הלוחות, חזר עוד פעם לשילו. שלוש מרתונים. מה? למה לא? אמור למות? למה? כי הוא פתח את הארון. כן, אבל קודם כל שאלה טובה. את השאלה שלך שואל הרד"ק. כאילו באמת ככה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים את הסיפור, מה שאמרתי לך. הרד"ק אומר, בדיוק שאלה שלך יפה. הרד"ק אומר, באמת, לא הגיוני, הרי אנחנו רואים ברגע שפותחים את הארון, מה קורה? נלמד את זה בפרקים הבאים. אתם יודעים, מה קורה ברגע שפותחים את הארון? אז מיד... מה זה? לא, אולי גם, אבל מה שקורה שיש, כל מי שפותח את הארון, אז לפני שפותחים את הארון, הארון רק מגיע לפלישתים, אז ישר בעקרון יש את המחלות, חורים, עניינים, אנשי בית שמש זה, מתו 70,000 איש, 50,000 איש, אני פותח את הארון, יש שם מגפות, אז מה, הוא פותח את הארון, לוקח את הלוחות, מה זה הדבר הזה? ככה הרד"ק שואל, כמו שאתה שאלה שלך בעצם, איך אפשר לפתוח את הארון, לקח את הלוחות? אבל ככה חז"ל אומרים, אפשר להבין את זה, תראה, אפשר להבין שבשלב הזה יש פה איזשהו כעס אלוקי על עם ישראל. מה זה? בדיוק. כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את ההשגחה שלו מהארון, לא לגמרי, בסוף זה ארון הברית, אין מה לעשות, אין, בסוף הוא נשאר, אבל בשלב הזה זה איזשהו כעס אלוקי על המשרד, איך אתם לוקחים את הארון ככה מהקודש הקודשים, בלי לשאול אף אחד, בלי להתייעץ, זה גם חלק מהדברים הרעים שעם ישראל עשה, הם לא התייעצו, הם לא שאלו את שמואל בכלל, או את אלי מותר לקחת, לא שאלו אותם, ואיך אתם לוקחים את הארון למלחמה, חושבים שזה יהיה לכם קמיע כזה, ישתמש בו כקמיע, אז אפשר להגיד שהוא נתן לגוליית ככה לקחת להם את הלוחות, אפשר להגיד את זה, ככה חז"ל אומרים, מה זה אפשר להגיד, חז"ל אומרים את זה. ואז שאול בא וחוטף את הלוחות ורץ חזרה. אז תראו מה יוצא פה, ששאול לפי זה הוא רץ פעם ראשונה, כן, מרתון אחד, חוזר מרתון שני, חוטף את הלוחות ורץ עם הלוחות עכשיו. מרתון שלישי, הלוחות זה דבר כבד מאוד. זה היה עשוי מאבן, מאוד מאוד יקרה, כן? סנטפיריון, זה אבן כזה, כמו, זה אבן כבדה. לוחות זה היה כבד, רץ עם הלוחות ככה, עוד איזה מראטון אחד מצומת, מראש העין שם, עד, עד שילו. כל מקרה, ככה, ככה חזל, ככה חזל מסבירים. כי זה בעצם מדויק פה בפסוק, מן המערכה פעמיים. טוב, בואו נחזור אלינו. אז יש לנו פה איש בנימין, בתוך המערכה יש לנו את איש בנימין, שרץ במערכה לבשר, לבשר בעצם לאלי. כן? מדב קרועים ואדמה על ראשו, כן? אות אבל על מה, מדב קרועים זה כמו ביטוי כזה לאבל, נכון? כאילו הוא קורע את הבגדים שלו. חוץ, זה לא המשמעות כאילו יכולה שזה מצד המלחמה שנקראו לו הבגדים, אלא המשמעות מצד שזה אבל כזה, אז הוא קורא את הבגדים. אבל על המפלה של ישראל, אבל על זה שאהרון נלקח לפלישתים. ואז הוא מגיע לאלי, ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, ידך מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים. כלומר, מה אלי, מה מעסיק את אלי? כאילו מה שמעסיק אותו בעיקר זה הגורל של אהרון. פחות הגורל של הילדים שלו. כאילו, חשוב, אבל מבחינתו, אלי זה, זה, זה איש קודש, כן? אז מאוד חשוב לו לדעת מה, מה עלה ב, מה עם ארון האלוהים. וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מה כל ההמון הזה. הוא שומע שכאילו הרץ, שאול, הגיע לשילה שם, התחיל לספר ברחובות את הדבר. אלי שומע שיש שמועה כזאת, אז הוא אומר, מה קורה בחוץ? אני שומע שיש שמועה, אני רוצה לדעת מה זה. אז כאילו, אז הוא מבין שיש פה איזושהי שמועה, ואז האיש מיער ויבוא ויגיד לאלי. ואלי בן 98 שנה, ועיניו קמה ולא יכול לראות. למה ספרים לנו את זה? שהוא היה זקן, 98, ועיניו קמה. מה זה קמה אגב? קמל. קמה, המסורת דוד אומר, זה העיניים כשהן רואות, אז מה, העיניים שרות, אז הפפיים זזות. קמה זה כמו לעמוד, קם זה עומד. כן? העיניים הם זזות, כאשר הם רואות, עכשיו, תסתכלו על העיניים, הם זזות, נכון? שהפפיים כך זזות כשהם רואים. אז קמה, כאילו, העיניים עוצרות, כאילו, הם לא זזות, כי הם לא, הוא לא רואה. בסדר? לכן זה קמה, כאילו, עומד. ולא יכול לראות. למה ספרים לנו את זה שהאלי היה, לא יכול לראות? לא, אז לא היה צריך לספר את זה פה. והוא כן ידע את החטאים של שם, דיברנו אז הנבואה הייתה שם, וזה...
הוא לא רואה את המדים הקרועים.
בדיוק, יפה, כן. זה צריך להיות בהקשר שלנו. כלומר, זה כמו שיצחק לא רואה את יעקב, נכון? בברכות. יצחק עיוור, הוא לא יודע מי עומד מולו. אז גם פה, אלי, אם הוא היה רואה את שאול, הוא היה כנראה מבין כבר קודם לכן מה קרה. כי מדיו קרועים ואדמה על ראשו, בסדר? אבל הוא לא יודע מה קורה, כי הוא לא יכול לראות. אז הוא בא אליו ומבשר, שהוא בא אליו, והוא לא יודע מה קורה עדיין, ולכן זה יותר הפתעה, כאילו אם הוא היה רואה, אז אולי זה היה פחות מגיע אליו בפתאומיות. יכול להיות שזה היה פחות מגיע אליו בפתאומיות. אז יח זה הכתיבה, אבל הקריאה זה יד, זה כמו על יד, רש"י אומר, זה יד דרך, כאילו על יד הדרך. על יד הדרך, שאלה למה כתוב יח, לא יודע למה כתוב יח, אבל זה כאילו, צריך לקרוא את זה יד, יד דרך, כמו על יד הדרך, מצפה. אז אני לא יכול לראות, ואז... ויח, יפה, הוא אומר כזה, יפה, יפה. על הכיסא, יח דרך, כאילו על שם כזה, יש פה ביטוי של הקאה כזאת, כן, ביטוי של הקאה, זה בסוף מה שהקאה את אלי, שהוא נפל מהכיסא. ויאמר האיש של אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מנחה בנסתי היום, ויאמר, מה היה דבר בני? ויען המבשר, ויאמר. טוב, בואו רגע נדלג על זה. אז הוא מספר לו מה שקרה שם. נכון, הוא אומר לו, איך הוא מספר, בוא נראה, הוא מספר לו לפי שלבים, כן? עם ישראל נס מפני פלישתים. וגם מגפה גדולה הייתה, כלומר, לא רק שהם נסו מהם, אלא זה הייתה מגפה, כאילו, הפסד מאוד מאוד רחב של בעם ישראל, הרגו הרבה בעם ישראל. וגם שני בניך מתו, דבר שלישי, הפסד גדול של מגפה, בניך מתו, דבר שלישי, דבר רביעי, וארון האלוהים נלקחה. יש פה מצלשים בלשון נקבה. והי, כאזכירו את ארון האלוהים, כן, ויפול מעל הכיסא האחורנית. כן, כי זה הכריע, כן, את אלי, כאילו הנושא של הארון, אפילו לא הבנים שלו, אלא הנושא של הארון, ויפול מעל הכיסא האחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו בימות, כי זקן האיש וכבד הוא שבת ישראל 40 שנה. טוב, צריך להבין פה, יש פה דבר נקודה מאוד חשובה. אלי, איך הוא מת? הוא נופל מהכיסא האחורנית, נכון? ועד נשברת מפרקתו. זו צורת המיטה של אלי. מדוע דווקא הוא מת בצורת המיטה הזאת? למה דווקא צורת המוות הזאת? זה לא לחינם. לא לחינם זה מתרחש דווקא כך. כן? שום דבר בנביא לא לחינם. בטח המיטה של שופט כמו אלי, אדם גדול, קדוש כמו אלי. יש איזשהו רעיון? כן. סיסרא. ברקה. לא, ברקה, ברקה. ברקה. יבין מלך כנען? לא. לא. לא, לא. טוב, אז נשברה לו המפרקת. מה מתרחש בעצם במיטתו של אלי? אתם יודעים, מה מתרחש במיטה שלי, מה היא מייצגת? היא מייצגת, ונשבע ארון השם, ואלי מת, אז מה קורה אז בעצם? נכון, רוחני? בעצם זה היה חורבן שילו. אני צריך להבין, זה היה חורבן שילו פה. חורבן, משכן שילו נחרב. משכן שילו זה היה המשכן הכי, 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 הכי קבוע, כאילו, בעם ישראל. הרי עם ישראל יצאו מהמדבר, המשכן הרי איתנו, במדבר. ואז הוא היה ב-י' שנה, לא זוכר, בגלגל וזה. ואז הגיע לשילו, כמה זמן הוא היה בשילו?
369.
יפה, שין סמכתת, 369 שנה, זה המון זמן. היה משכן שילו, זה המשכן הכי ארוך. אחרי זה הוא התגלגל לנוב, לגבעון, זה היה איכות אחרת, עד שנבנה בסוף, עד ששלמה בנה בית המקדש. בסדר, אבל כאילו, לב המשכן, תבין, המשכן זה שילו. המשכן שילו זה המשכן של המשכנים, כאילו, לא בית המקדש, הוא פחות בית המקדש, אבל הוא נחשב שילו, הוא נחשב המשכן הכי ארוך בזמן שלו, הכי משמעותי. כן, יש כל תקופת השופטים עברה כאילו במשכן שילו בעצם. יש פה כאילו סיום של תקופת השופטים כזה באלי, שהוא מת, וחורבן משכן שילו. בסדר? אז אני אומר, זה המשכן הכי משמעותי מכל המשכנים. כאילו מדרגה נמוכה בית המקדש, אבל עדיין הוא סוג של בית מקדש רק הרעי. כי משכן בסוף זה הרעי, אין מה לעשות. אז שביעת הארון ומות אלי זה חורבן משכן שילו. פה באמת נבחר המשכן שלו. אחרי אנחנו נמצא את המשכן בנו וגבעון, כולנו נמצא אותו בשבילו. איך נקרא בית המקדש, או גם המשכן? מה, איך הוא נקרא?
צבר.
נקרא צבר. נקרא צבר. בית המקדש נקרא צבר. איפה רואים שהוא נקרא צבר? נכון? כמגדל דוד צברך. אולי, נכון, אבל איפה הוא לוקח את זה? נכון. ושיוסף בנימין נפגשים, כן, נפלו, ויבכה על צווארו ובכה על צוואריו. כן, יוסף בכה על צווארו של בנימין. מה זה צווארו של בנימין, אומר רש"י? זה בית המקדש, בית המקדש בחלקו של בנימין. יוסף בכה על צווארו ובנימין בכה על צוואריו. למה צוואריו? כי זה, לא, זה המשכן. המשכן היה בנחלת יוסף, כאילו. צוואריו, שני משכנים שהוא בנחלת, צוואריו ורבים, שני משכנים שהוא בנחלת יוסף. בשילו וב, לא זוכר. עוד, אולי, נור, יכול להיות, לא זוכר. הוא אומר שם שני צווארים. המשכן נקרא צוואר. טוב, באמת שילו בפועל, הוא גם היה נחלת בנימין, לא ניכנס לזה, כאילו, צריך להיכנס לזה, אבל לא עכשיו. זה כאילו היה, נגיד, שילו זה בנחלת יוסף, אבל זה שייך באיזשהו רצועה לבנימין. כי בסוף כל המשכנים צריכים להיות שייכים לבנימין. זה עוד דברים עמוקים, לא עכשיו. בכל מקרה, אז למה בית המקדש נקרא צוואר? למה הוא נקרא צוואר? כי מה התפקיד של הצוואר? הוא מחבר בין הראש לבין הגוף, נכון? בין הראש לבין הגוף. כלומר, הראש זה העולם שבו יש את המחשבות, העולם של השכל, כן, העולם הרוחני, כאילו הרוחניות שלה נמצאת בראש, לבין העולם התחתון, לבין הגוף. הצוואר הוא המחבר, מחבר בין ראש לגוף, ומחבר בין שמיים לארץ, כאילו באדם, בין הצד השמימי באדם, מצד הצד הארצי באדם. וזה התפקיד של המשקדש, של המשכן. המקדש המשכן זה חוליה מחברת, חוליה מחברת בין העולמות העליונים, השמימיים, לבין העולם הארצי. בין העולם הארצי, לבין ההופעה של זה בתוך המציאות הגשמית. בסדר? לכן בית המקדש נקרא צוואר. ולכן, בזמן שנחרב משכן שילו, שזה בעצם המקדש כאילו בשילו, מקדש זמני שבשילו, אז אלימת באופן הזה. נשברת מפרקתו. מפרקתו רש"י אומר, זה עצם הצוואר. המפרק זה עצם הצוואר, חוליות הצוואר. אפשר להגיד את זה חוליות הצוואר שעשויים מפרקים פרקים. כן, עצם הצוואר נקרא מפרק לפי שנעשה פרקים פרקים. ככה הוא מת כדי לבטא מה מתרחש כאן. במיטה פה בעצם יש פה איזושהי שבירה של חלק המחבר משם היא לארץ. כן. כן, זה יכול לסמן את זה, כן, כאילו לקח את הכיסא, כאילו את המעמד של שבט אלי, של אלי, נכון, כאילו לקח כאילו, את הכיסא של, כיסא השלטון של אלי בכהנים, ומעביר את זה לכהנים אחרים, נכון, כמו שראינו את זה, מתמר לאלעזר. טוב, אז זה בקשר לצוואר של אלי, טוב, יש לנו עוד פה כמה דברים לסיים בפרק הזה, את הלידה של אשת פנחס, וגם, תראו פסוק י' ז', איך כתוב, איך שהוא נקרא פסוק י' ז', ויען המבשר, נכון? מה זה מבשר? מבשר, וזה מבשר לך דברים טובים, נכון? מבשר לך דברים טובים. כל מבשר, מבשר דברים טובים. זה, אתם מבינים? רואים פה כמה רמזים לדברים טובים. אבן העזר, כמו שראינו בהתחלה, ויען המבשר, בסדר? טוב, אז נדבר על זה קצת בפעם הבאה, נסגור את הפינות האלה בפרק הזה, בעזרת השם. טוב, אם תהיו.